מערבית, הפודקאסט על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות המערב. עורך ומגיש, אריאל ויטמן.
שלום לכם, מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים לאורך מערבית, אני אריאל ויטמן, ותודה שאתם איתנו. מאז תחילת המלחמה, ומיוחד מאז שצהל החל בתמרון הקרקעי, אנחנו שומעים שוב ושוב על מחנות הפליטים הפלסטינאים ועל אונרה. לרובנו אין באמת מושג מה המושגים האלה אומרים בהקשר הפלסטיני, או בכלל, כשאנחנו חושבים על מחנה פליטים, אני לרוב מדמיין מחנה עקורים עלוב, עם אוהלים קרועים ורועים, ללא חשמל, מים, אנשים שברחו מאזור קרב רק לפני כמה ימים, חודשים, ולאופן הרעי, וככה תקועים שם. האם זה באמת המקרה שלנו? ומה לגבי אונרה, סוכנות האום, שנועדה לדאוג לפליטים הפלסטינים? האם היא באמת דואגת להם? והאם זה לא מוזר שיש גוף שדואג רק לפליטים מאזור מסוים ולא לשאר הפליטים? זה נראה לי מאוד מאוד ככה. אלה נושאים שהרבה מאיתנו לא מתעסקים ביום יום, ופתאום יש לנו מלחמה אחרי טבח נוראי, ופתאום אנחנו שומעים שצהל נמצא במחנות פליטים, ויש ארגון אום שנועד בדיוק לאותם פליטים, ומסתבר שהוא גם לא כל כך תמים כמו שאנחנו עוד שנייה נדבר על זה. אז אני חושב שזה נושא שבאמת קריטי שנבין אותו, כדי שגם, אתם יודעים, הרבה מאיתנו עושים הסברה ברשתות ומדברים, והרבה מאיתנו אין את המידע הבסיסי על מה הם אותם מחנות פליטים, אם צהל תקף מחנה פליטים. ואז פתאום רואים תמונות של בנייני רבי קומות במחנה הפליטים, אז השאלה היא, אז חשוב, לא השאלה, אלא חשוב לדעת איך לענות על השאלות, על הדברים האלה. אז כדי לדבר על כך, ואני חושב עוד הרבה מאוד ככה נושאים שלא הזכרתי בפתיח הזה, אני שמח לערך את עינת וילף. וילף היא קודם כל חברת כנסת לשעבר, היא מרצה ושותפה מחברת של הספר מלחמת זכות השיבה, והיא עוסקת בתחום הזה הרבה מאוד שנים. אני מכיר אותה לא אישית עד עכשיו, אבל מהרצאות ומהופעות בתקשורת הזרה ומהוועדות הכנסת שהיא עכשיו הגיעה, ראיתי ממש לאחרונה, ועוד הרבה מאוד פורומים שהיא מקדמת את הנושא ומסבירה אותו לעולם. ואני חושב שחשוב גם שהציבור שלנו יבין את זה. אז עינת וילף, ברוכה הבאה אלינו, תודה שאת כאן.
תודה.
אז אולי אני אשאל, נתחיל מההתחלה. הפליטים הפלסטינים במרכאות, מחנות הפליטים. מה זה מחנה פליטים פלסטיני? זה אנשים שבאמת פרחו לפני אתמול, כי אומרים, פליט זה לא יכול להיות דור שלישי, רביעי, חמישי. פליט זה בשברח, אני מניח לרוב, זה ההגדרה של פליט. אז מה, אנחנו 67 היה לפני הרבה מאוד שנים.
זה אפילו לפני, זה כן, 48. נכון. אלה לא מחנות ואלה לא פליטים. כדי להבין במה מדובר, צריך ללכת קצת אחורה. במלחמת העצמאות, כמו בכל מלחמה, היא לא מלחמה חריגה ומיוחדת, נוצרים פליטים. אנשים שבורחים, אנשים שבורחים מאזורי הקרבות, אנשים שמגורשים. יש פליטים יהודים ויש פליטים ערבים. הפליטים היהודים נקלטים במדינת ישראל, והפליטים הערבים במלחמה הם בעצם מתחילים להיות מטופלים על ידי סוכנות זמנית. עכשיו, זה לא מיוחד שיש סוכנות זמנית. באותה תקופה, למשל, יש מלחמה בקוריאה, ומוקמת סוכנות זמנית לטפל בקוריאנים. למה, אגב, סוכנויות זמניות? כי באותו זמן טיפלו בעיקר בפליטים באירופה. אחרי מלחמת העולם השנייה, עיקר הבעיה הייתה באירופה, ולאזורים אחרים בעולם אמרו, אוקיי, נקים סוכנות זמנית, תוך 3-4 שנים מיישבים את הפליטים, והסוכנות תיסגר.
נכון.
אז הקימו את אונרה לפליטים הערבים מהמלחמה. ובהתחלה היו כוונות טובות, ליישב אותם, לשים הרבה כסף למדינות ערב, שיקלטו אותם. אבל מה? הפליטים הערבים אומרים, מה פתאום? אנחנו לא מוכנים להתיישב.
הם רוצים לחזור, לצפת, לאקו, לזה.
יותר מזה, הם מבינים שאם יישבו אותם בירדן, בסוריה, בלבנון, בעזה, אז מדינת היהודים תתקיים. ומבחינתם זה לא קביל. הם עכשיו יצאו למלחמה קשה, כדי שליהודים לא תהיה מדינה. והם לא מתכוונים לוותר. אז הם מסרבים לכל פתרון של יישוב. והם דורשים שיבה. רק דבר אחד, ושיבה זה לא משהו תמים, או אנחנו רוצים לחזור הביתה. שיבה זה המנגנון באמצעותו מדינת היהודים תחדל מלהתקיים. ומה שנקרא, הם מסרבים להתיישב, והבריטים והאמריקאים שמממנים את אונרה, אומרים, תראו, הארגון הזה כושל, הוא לא מיישב אף פליט.
זה באיזה שנים?
אנחנו בשנות ה-50.
ממש בהתחלה כזה.
כן, בינתיים הקוריאנים יישבו 2 מיליון פליטים, שזה פי 3 מהפליטים הערבים. הערבים זה 700,000 בערך, בקוריאה 2 מיליון. 3-4 שנים יישבו את כולם, שום שיבה, בפחות תקציב מאונרה, ותראה את דרום קוריאה היום. זה היה יכול להיות הערבים והפלסטינים. אבל לא, הם מסרבים. אז רוצים לסגור את הארגון, אומרים, יאללה, זה לא עובד. ואז הערבים, השגריר הסעודי, בעצם באים לאמריקאים, ולאמריקאים הנפט חשוב, וזה המלחמה הקרה, והם דואגים שהערבים יעברו לצד הסובייטי, והערבים בעצם אומרים להם, תראו, זה קצת סצנה של סחיטה באיומים שאנחנו מציגים בספר. כן. הם אומרים, תראו, עשיתם טעות אחת, אתם לא רוצים לחזור. מה הטעות? שהם הצביעו בעד החלוקה. כלומר, אתם, האמריקאים, הבריטים, למרות שהבריטים נמנעו, אפשרתם למדינה יהודית לקום. לא בסדר. אבל אתם לא תסגרו את אונרה. כלומר, אצל הערבים מאוד ברור שהמשך קיום הפליטות הפלסטינית, בשלב זה לאט לאט מתחילים לקרוא לפליטים הערבים פלסטינים, בשלב הזה ברור שהמטרה של המשך הנצחת הפליטות הערבית, זה משקל נגד לקיומה של המדינה היהודית.
רגע, אני רוצה שנייה משהו לשאול. מאוד מעניין, בעיניי, ההבדל בין הפליטות הפלסטינית, נניח לקוריאנית, או יש מלחמות באוקראינה אפילו, עם פליטים, עכשיו. ההבדל בינם זה לבין הפליטים הערבים של ארץ ישראל, נקרא לזה, כי אז הם לא היו פלסטינים, זה לאט לאט עם הזמן בא. אז ההבדל בינם זה שהפליט אוקראיני ממוצע, הוא לא משתמשים בו כאיזה, קרא לזה פיון פוליטי. זאת אומרת, הוא יוצא מהמלחמה, יש קרבות, הוא מחפש מקום להיות בו. אף אחד לא מסתכל עליו כאיזשהו משהו שאפשר להשתמש בו כדי להשיג מטרה פוליטית מדינית. לעומת זאת, הפוליט הפלסטיני משומש על ידי איזשהו מנגנון שאומר, יש לנו פה הזדמנות ללחוץ כדי, נניח, לחסל את מדינת היהודים. אני לא יודע אם עדיין, את חושבת שעדיין זה המחשבה, או שזה היה המחשבה הראשונית?
קודם כל זה עדיין המחשבה, ולכן חשוב להבין את זה.
כן.
אבל בכלל בהשוואה לשאר הפליטים בעולם. בתקופה הזאת, אימפריות נופלות, מדינות חדשות קמות, גבולות חדשים נקבעים. שוב, במובן הזה, מלחמת העצמאות היא לא ייחודית. תת היבשת ההודית נחלקת. נכון. כל אירופה היא מקום של עשרות מיליוני פליטים באירופה, בכל רחבי העולם. המסר לכולם הוא, זה טרגי, זה קשה.
אבל תתמודדו ותמצאו מקום חדש.
בדיוק, ותמשיכו הלאה. חוץ מלפליטים הערבים, שהיום מכונים פלסטינים.
מה שעוד יותר מצחיק בהקשר הזה, זה שיש מלחמות בתוך מדינות ערב, בימינו, עם מלא פליטים. אף אחד לא חושב, אני חושב, באותם מונחים כמו הפליטים כאן. זאת אומרת, יש לנו את הפליטות בתימן, למשל. אני לא חושב שמישהו, זה עכשיו תוך כדי, אבל אני לא חושב שמישהו יגיד להם, תחזרו לצנעה ולאפו זה. ינסו למצוא להם פתרונות, את יודעת, ריאליים.
זו אגב הסיבה שמדינות ערב, בזמן שהקימו את אונרה, מדינות ערב השיגו שני דברים שעד היום משפיעים. קודם כל, בהתחלה התכוונו לקרוא לסוכנות REWA, R-E-W-A, Relief, Works Agency, אבל הם הבינו שזה לא מספיק טוב, אז הם דרשו שהאותיות UN יופיעו בשם של הסוכנות. אבל זה לא באמת סוכנות של האום, זה סוכנות זמנית שהוקמה מטעם העצרת הכללית של האום למטרה זמנית.
ומי מנהל אותו?
ומי מנהל אותו? אז בהתחלה ניהלו אותם בריטים ואמריקאים, כן. שבאמת רצו ליישב את הפליטים. היום זה בעצם סוכנות פלסטינית. כל העובדים, המורים, הם כולם פלסטינים, כן. אבל יש שכבה דקיקה של אירופאים, בגלל שהם צריכים לבקש כסף. כי בגלל שהסוכנות הזאת היא זמנית, היא לא חלק מגופי האום, אז היא צריכה כל הזמן לבקש כסף. וכל פעם מחדש היא צריכה לקבל כסף ממדינות תורמות.
והפרזנטורים הם בעצם ההנהלה העליונה.
והפרזנטורים הם ההנהלה, כי אם הפלסטינים היו באים לבקש כסף, לדעתי היו מקבלים הרבה פחות, אם בכלל, מאשר אם שוויצרי או איטלקי, בא ומבקש את הכסף.
כן.
אז דבר אחד הייתה הדרישה שיהיו את האותיות UN, ודבר שני הייתה ההחרגה. כי הערבים הבינו טוב מאוד את מה שאמרת, שאם הפליטים הערבים ממלחמת העצמאות יטופלו כפי שמטופלים הגרמנים, האוקראינים, נכון. הפולנים, אז תוך דור אחד אין פליטים. כי המטרה באמת הייתה ליישב, למצוא פתרון לכל פליט, איפה שזה לא יהיה, וזהו. שיבה היא רק אחד הפתרונות, אם מסתדר מצוין, אבל אם לא... נציבות האום לפליטים לא יושבת על הגדרות 70 שנה ואומרת רק שיבה. נכון. שזה בעצם מה שאונרה אומרת. לא, אומרים אוקיי, אתה לא יכול לחזור הביתה, אין מה לעשות. נציבות האום לפליטים גם לא עוסקת במי התחיל ומי צודק. אומרת אוקיי, אתה עכשיו פליט, בוא נמצא לך, הנה, שוודיה נותנת לך אזרחות. מצוין, אתה כבר לא פליט.
כן.
אונרה בעצם נחטפה על ידי הפליטים הערבים, להפוך לארגון פלסטיני לטובת פלסטינים, שמנציח את הפליטות כדי לשדר מסר אחד ויחיד. מלחמת 48 לא הסתיימה, והמדינה היהודית זמנית,
כן.
ויבוא יום ותהיה שיבה.
רגע, אז אני רוצה עוד משהו לשאול שאלה, ואז אני אשאל אותך על המדינות של ישראל כלפי זה לאורך השנים. השאלה שלי, שאני גדלתי בניו יורק, והייתה, יש בארצות הברית קהילה פלסטינית, ואותם אנשים הם לא פליטים, הם לא נחשבים מבחינת, הם לא באונרה, או יש באירופה מדינות רבות עם קהילות פלסטיניות מקומיות, אותם אנשים הם לא נחשבים פליטים עם אונרה. ואז למה, זאת אומרת, מה בעצם ההבדל בין בן אדם שנניח, אם הוא היה גר בסוריה כשהגלו את כשהגלו או שהוא ברח ב-48, הוא נוסע לאירופה, אומר, אני עושה את התהליך, הופך לאיזשהו אזרח של מדינה באיחוד האירופי, ועכשיו הוא כבר לא פליט. אבל בסוריה, או בלבנון, או בירדן, או בלא יודע איפה, יש עוד מדינות בכל המקומות, שיש שם אנשים שכבר 3 דורות הם פליטים. זאת אומרת, למה לא... זאת אומרת, העובדה הזאת היא מאוד מאוד... זה כמעט זועק לשמיים שמשתמשים בזה. זאת אומרת, אירופה יותר רחוקה מישראל... אני לא יודע מה השאלה שלי ברורה, אבל נראה לי שהאבסורד כאן הוא מאוד ברור.
האבסורד הוא מטורף. אונרה בעצם מנפחת את מספרי אלה שרשומים כפליטים.
זה יהודים?
כן. כי מתוך 700 אלף, כ-700 אלף פליטים ערבים ב-48-49, היום כמה נשארו בחיים עדיין?
מאותם פליטים מקוריים?
מאותם פליטים, מעט מאוד.
כמעט אף אחד.
ועדיין אונרה רושמת 5.9 מיליון פליטים. איפה המספר הזה? אז אונרה מנפחת את המספר בכמה דרכים. קודם כל, היא נותנת באופן אוטומטי, בלי לבדוק, לכל הצאצאים מעמד פליט. זה דרך אחד שהיא מנפחת. דרך נוספת זה מה שהצבעת. מבחינת אונרה, זה שהשגת אזרחות של מדינה אירופאית, מה שנקרא, טוב לך, אבל היא לא מוציאה אותך מהרישומים.
כן.
כן. אז איפה אונרה מבצעת הרישום? לאונרה יש 5 אזורי רישום, עזה, הגדה, ירדן, סוריה ולבנון. אבל בוא נגיד שנולדת בשכונה, אבל מה שקוראים מחנה פליטים, אבל זה לא מחנה ולא פליטים, אבל נולדת בסוריה, נרשמת כפליט, ואז עברת לאמריקה והשגת אזרחות. אז הפליט החביב עליי הוא המולטי מיליונר האמריקאי, אבא של הדוגמניות okay. ז'יז'י ובלה חדיד. אז הוא נולד באזור רישום של אונרה בסוריה. אז הוא נרשם כילד.
זאת אומרת, הוא נחשב עדיין פליט.
אז הוא
אונרה.
עדיין רשום, כי אונרה, אחת הדרכים שהיא מנפחת את המספרים, זה שהיא אף פעם לא מסיימת את מצב הפליטות.
כן.
ולכן 2 מיליון אזרחים ירדנים, ירדן לזכותה יאמר, אזרחה את הפליטים הערבים, והם אזרחים ירדנים.
אז איך הם פליטים אם הם אזרחים?
מה שקרה זה שדווקא ירדן, וזה הולך קצת לשושלת האשמית, הייתה מוכנה לסיים את מלחמת העצמאות בהסכם שלום. ובמובן מסוים, אם זה היה קורה, היינו מסיימים כמו הודו פקיסטן כזה. כן. יהודים וערבים ברחו, גורשו משני צידי הקו הירוק, ומגיעים להסכם, ואפילו ירדן אמרה, היא מאזרחת את הפליטים הערבים, כי מבחינתה אין שיבה. זה מראה שמההתחלה השיבה היה אמצעי להמשך המלחמה, נכון. ודווקא מי שרצתה לסיים את המלחמה לא דרשה שיבה. אבל אז פלסטיני רצח את המלך עבדאללה, על רקע, בין השאר, הנכונות לעשות שלום עם ירדן, עם ישראל, ומאז ירדן מאוד נזהרת נכון. בנושא הזה של הפליטים הערבים. אז ירדן בעצם אומרת, הפליטים הערבים, הפלסטינים, הם גם אזרחים ירדנים, והם גם פליטים מפלסטין. היא רוצה לשמר את העמימות הזאת, כי מה שנקרא, רצחו להם כבר מלך על הסיפור הזה, והם נזהרים.
יש לי עוד שאלה בהקשר הזה, אחת הטענות שאנחנו שומעים גם עכשיו בהקשר של הדיון על הגירה מרצון וכל הדברים האלה, זה שאומרים שאף אחד לא רוצה לקבל את הפלסטינים. אומרים, הנה, תראו, מדינות ערב שהם הגיעו אליהם כפליטים, לא מוכנים בגלל, הרבה הטענות הן קצת שונות ממה שאת אמרת, במובן הזה שהם לא מייחסים להם לפחות, נגיד לירדן הפרגמטית יותר, או למצרים, או ללבנון, אני לא יודע אם יש מדינה כזאת כבר, אבל בגדול, הטענה היא שהפלסטינים תמיד עשו בעיות איפה שהם היו, גם כפליטים וגם לא כפליטים, ולכן אף אחד לא רוצה אותם, ולכן גם החוסר הרצון או ההתלהבות בלהזרח אותם בחלק הקומות. לא בגלל שאולי שהמדינות האלה באמת ראו איזשהו סיכוי לשיבה, אלא פשוט כי לא היה להם כוח לאזרחים מהסוג הזה, במרכאות.
זה שילוב. כן. בוודאי שעכשיו יש היסטוריה שבה ברור שהפלסטינים כפי שהם הפכו להיות, הם גורם מערער יציבות בכל מקום.
כן.
בירדן, בלבנון, בסוריה, במצרים, בישראל, וגם עכשיו אנחנו רואים את ההפגנות ברחבי כן. העולם. כל אלה שמקדמים הגירה מרצון, אני אומרת, אני לא...
מי רוצה אותם?
מה שנקרא, אני לא סגורה שיש הרבה מדינות עכשיו בעולם שרואות את כל ההפגנות ואומרות, אנחנו רוצות נכון. עוד מזה. אבל זה כבר קשור יותר לתודעה הפלסטינית, שאונרה בעצם מחזקת אותה. כלומר, זה...
ביצה ותרנגולת כזאת.
כן, כלומר, זה תודעה של עם שמראשיתו, מראשית קיומו, יש לו רק מטרה אחת. והמטרה שלו... היא להרוס ליהודים את המדינה שלהם.
כן.
בהתחלה המטרה היא למנוע, ומרגע שקמה המדינה, להרוס.
כן.
זה במובן מסוים טרגדיה איומה. כלומר, להיות עם שכל המטרה שלו, שכל סיבת קיומו, זה לא לבנות לעצמם, זה לא לעשות משהו לטובת עצמם, אלא להרוס לאחרים.
נכון.
כלומר, הם קיימים וחייבים להודות על זה, הפלסטינים לא היו מעניינים אף אחד אף פעם, אם הם לא היו נלחמים ביהודים.
נכון.
וכתוצאה מזה יש סינרגיה קטלנית של המאבק המקומי שלהם ביהודים, שהיה יכול להישאר מאבק מקומי שנגמר תוך 10-20 שנה, לבין אידיאולוגיות אנטי-יהודיות, אנטי-ציוניות, אנטישמיות בכל העולם.
רואים את זה עכשיו, ממש
רואים את זה. רואים את זה ממש עכשיו, ולכן בשנות ה-30 וה-40, הפלסטינים הם בני הברית של הנאצים, וזה לא משהו שולי, זה לא איזה תמונה של המופתי. הם חלק ממדינות הציר.
כן.
זה חלק ממלחמת העולם השנייה, עם אותן מטרות ביחס ליהודים. ובשנות ה-50 וה-60, הם בעצם המוקד התיאולוגי של הפן-ערביות, והזהות הפן-ערבית נבנית סביב האנטי-ציונות. והופכת כתוצאה מזה את הפלסטינים לממש
לחוד
החנית. ובשנות ה-60 וה-70 וה-80 זה ברית המועצות.
נכון.
שממש יוצרת בהרבה מובנים את העם הפלסטיני. ומשנות ה-90 ותחילת ה-2000 זה הג'יהאדים הסונים.
כן, והאינטיפאדה השנייה, ראינו את כל זה, באמת, זה הפך גם לממד דתי, זאת אומרת, זה היה דתי, אבל זה הפך משהו יותר...
כל פעם זה מקבל מימד אחר, אבל זה תמיד מימד אנטי-יהודי, אנטי-ציוני, בין אם זה חילוני, בין אם זה גזעי, בין אם זה דתי. עכשיו אנחנו רואים את זה משני היבטים, גם הג'יהאדים השיעים, מהצד האיראני, וגם מה שאני קוראת, הקומוניסטים המערביים.
הצלחנו לאחד את כולם.
זה מה שאני קורא, זה אנחנו עושים היטב כבר הרבה זמן.
כן.
אבל זה בדיוק הסיבה, ובהרבה מובנים זו טרגדיה, ולכן הפלסטינים, לכל מקום שהם באים, הם מביאים איתם גם את האידיאולוגיה הזאת, שהיא בסוף אידיאולוגיה איומה ורצחנית, ואידיאולוגיה של כל המהות שלה זה תמיד להרוס, תמיד להאשים, ואף פעם לא לבנות.
כן, אני חושב שזה גם מאוד מסתדר דרך אגב, ולא תכננתי להגיד זה, אבל אמרת את זה, עשינו על זה פרקים אחרים, על הקשר בין הפרוגרסיביות החדשה לבין המאבק הפלסטיני, מדברים הרבה צוחקים, אלא Queers for Palestine. כן. אבל זה בדיוק מסתדר. זאת אומרת, כולם צוחקים כאן, איך זה יכול להסתדר? הם יגיעו לעזה, יזרקו אותם מהגגות. זה בדיוק מסתדר. זאת אומרת, הסינרגיה הזאת בין תפיסת עולם שתמיד מחפשת מי הקורבן ומי המקרבן, זאת אומרת, ראיית העולם שתמיד רואה בכל סיטואציה, אפילו הכי מורכבת שיש, כמו כאן למשל, תמיד צריכה לחפש מי המקרבן ומי הקורבן, ותמיד הקורבן הוא המסכן שצריך לעזור לו, והמקרבן הוא השם, תופסת תפיסת עולם של חברה שלמה, שבמשך דורות תופסת את עצמה כקורבן, כמי שצריך כל הזמן להראות עד כמה הוא קורבן, ולהציג את עצמו עד כמה הוא קורבן, אפילו שזה לא המצב לפעמים, ולהמציא את כל הזמן פליווד, את זוכרת, כל הזמן ממציאים גופות ודברים לאורך השנים, כשזה המיינדסט של החברה הזאת, היא מסתדרת בדיוק עם החברה המערבית החדשה, הצעירה, באוניברסיטאות בעיקר, שרואה את העולם בניגודיות כזאת של קורבן ומי שמקרבן. אני חושב שזה ממש דווקא, אמרת את זה יפה בהקשר הזה.
אני אגיד שזה אפילו יותר גרוע. כי תפיסת הפלסטינים כקורבן, גם היא, אולי זה יפתיע, יחסית חדשה. כל סיפורי הנקבה מתחילים בכלל בשנות ה-90. עד אז אתה כמעט לא רואה את המילה הזאת. הנקבה מופיעה פעם אחת בשנת 48-49 על ידי קונסטנטין זורק, הוגה דעות ערבי פלסטיני, שבעצם הוא מגדיר את הנקבה כהשפלה ערבית. כן. הוא מתאר שבעה צבאות ערב, נכון. באו מה שנקרא לחסל את הציונות, ושבו על עקבותיהם אימפוטנטים. כלומר, הנקבה היא ההשפלה שהערבים לא הצליחו לחסל את המדינה היהודית באיבה. התפיסה של הנקבה כסוג של הקולגה שלי, דוקטור שני מור, קורא לזה מה שנקרא קנאה בשואה. התפיסה של הנקבה כאיזה קורבנות, כן. מתפתחת יותר מאוחר אל מול מגמות מערביות שתיארת. יפה. כלומר, הפלסטינים תמיד מתאימים את עצמם לאידיאולוגיה האנטי-יהודית, אנטי-ציונית ואנטישמית של אותו רגע.
גם.
אם כרגע, אם כרגע זה אנטי-מערבי, זה, כלומר, זה כל, בגלל שהם, התפקיד שלהם זה להיאבק ביהודים.
נכון.
ובגלל שהם מעניינים מישהו רק בגלל זה, אז כמו שאנטישמיות היא דבר נכון. שכל הזמן משתנה, גם הזהות הפלסטינית משתנה להתאים את עצמה לזה.
זה מדהים.
ולכן בשנות ה-60 וה-70 היא דווקא זהות של revolutionaries, נכון?
לקומוניסטים, לצד הקומוניסטי.
כן, כלומר, אז הם נושאי המהפכה, הם בכלל נכון. לא קורבנות. אז אנחנו, זו התקופה הזו של העולם השלישי, וברית המועצות יוצרת את הבריתות האלה, והפלסטינים הם מייצגים, לא קורבן, הם מייצגים לוחמי חופש ומהפכנים. כן. אז גם הם משתנים בהתאם לצורך מדהים. של האידיאולוגיה האנטי.
רק אנחנו לא משתנים, וזה לא, במובן הזה שאנחנו לא יודעים להתאים את השפה שלנו הרבה פעמים. לפעמים אנחנו טובים בזה, אבל אני חושב שמדברים על הסברה בהקשר הזה, אנחנו לא יודעים בהרבה מובנים להתאים את המסר לקהל. זאת אומרת, שאת באה ואומרת, הם בעצם לא קורבנות. זאת אומרת, הם מנצלים את הקורבנות שלהם, אז זה יכול לעבוד טוב עם אנשים שמסתכלים על העולם, על העולם בצורה כזאת. אבל כשאנחנו באים ואומרים, Human Shields וכל הזה, זה לא תמיד עובד לאנשים שבכלל לא מעניין אותם. מעניין אותם לדעת מי הקורבן ומי המקרבן באוניברסיטה. זהו. זה מדהים גם להבין את האבסורד שדווקא באוניברסיטה שאמורה, באקדמיה שאמורה ללמד בן אדם חשיבה ביקורתית, תסתכל על העולם במורכבות, הכל נהיה מאוד פשטני כשזה מגיע אלינו. זה מדהים בהקשר הזה. אוקיי. אני רוצה לשאול אותך עכשיו על ישראל בתוך כל הסיפור הזה. 48, מנצחים, שורדים, כמו שאמרת, שבע מדינות ערב, 700 פלוס אלף פליטים, פלוס מינוס אמרת, 67. איך אנחנו מתייחסים לאורך השנים לדבר הזה? זאת אומרת, אני מניח שבהתחלה ניסינו לשרוד בסך הכל, אבל עם השנים המדינה מתחזקת, החברה הישראלית מתחזקת, וצריך לגבש איזושהי מדיניות על איך להתייחס גם לאונר"א, לשתף את הפעולה, אני מניח בחלק מקומות, במיוחד אחרי 67, שהצבא הישראלי נכנס לאזורים שאונר"א יושבת בהם. איך אנחנו לאורך השנים התייחסנו לזה?
אז קודם כל, מ-49 עד 67, זה מעניין לראות נאומים של גולדה, של אבא אבן. יש הבנה שנושא הפליטים הוא נושא מרכזי, כן. והם עוסקים בזה הרבה. מ-67, כולם מתחילים לדבר על שטחים. זהו. ופתאום גם מתחילה להתבסס תפיסה בסוף מוטעת, שזה סכסוך על שטח, ולא סכסוך קיומי, על עצם קיומה של מדינת ישראל. דבר שהיה ברור לכולם, מ-49 עד 67, לכולם היה ברור שזה סכסוך קיומי, היה ברור שהפליטים הם הסמל של זה. עכשיו, מ-67, זה מלחמה של 6 ימים, מאוד מהירה, המון שטחים, ופתאום לראשונה ישראל שולטת על שטחים שאונרה פעילה בהם, שזה הגדה ועזה. משה דיין בעצם מקבל החלטה אד הוק, אבל כמו שאתה יודע, החלטות אד הוק ממשיכות עשרות שנים, מקבל החלטה אד הוק שאומרת, טוב, הארגון הזה מעניק הכשרות, בתי ספר, סיוע, יאללה, נעבוד איתם. ובעצם מתקבלת החלטה לשתף פעולה עם אונרה. אבל חשוב להבין שזו החלטה וולונטרית של מדינת ישראל עד היום.
לא התקבלה איזושהי החלטה, החלטת ממשלה, זה פשוט הייתה החלטה של השר, אנחנו זה, וזה נמשך עד היום.
וזה נמשך עד היום, וזה וולונטרי. כלומר, אם ישראל מחליטה מחר שהיא לא רוצה לשתף פעולה עם אונרה, היא לא חייבת.
נכון.
אבל אז מתחילה בעצם קונספציה מסוימת שהמשיכה עד היום, ולצערי אני עדיין לא מספיק רואה שהיא נעלמת, שאונרה זה ארגון שבסך הכל הוא חיובי מבחינת ביטחונה של מדינת ישראל, כי הילדים בבתי ספר והוא נותן בריאות ורווחה. נכון. ולכן גם לאט לאט ישראל הופכת להיות הלוביסטית מספר אחת של אונרה בבירות העולם המערבי.
זה מצחיק.
זה עצוב נורא. אני הייתי בכל כך הרבה פגישות עם דיפלומטים אירופאים במשך השנים, כן. וכמעט צעקתי עליהם, אמרתי להם, אתם יושבים פה, ואתם נותנים כסף לאונרה, ואתם חושבים שאתם עושים משהו טוב, ואני, העם שלי, המדינה שלי, ישלמו על זה בדם. Mm-hmm. כי מה שאתם מממנים, זה דור אחרי דור, שמאמין שגנבו ממנו את גן העדן האבוד שהייתה פלסטין, ומאמין שאנחנו אירופאים לבנים קולוניאליסטים שגנבנו מהם משהו.
כן.
ולכן מבחינתם רוצים לגדול כדי להעיף אותנו מפה, וזו מטרת חייהם. עכשיו, אני מאוד טובה באמת לצאת כנגד כל טיעון שאונרה תטען או מממניה, חוץ מאחד, וזה מה שהרבה הם אומרים לי, אבל הממשלה שלכם ביקשה.
כן.
מה את רוצה מאיתנו? את עינת, את לא מייצגת אף אחד. הממשלה שלכם בדיוק הייתה פה, והם ביקשו כסף. אז למה הפלסטינים מבקשים, אתם מבקשים?
למה לא?
למה לא?
אז רגע, לא, אז שנייה. אני רוצה לשאול אולי שאלה מקדימה. מעבר לנושא של הנצחת הפליטות, מדברים הרבה לאורך השנים שישראל דורשת שהספרי לימוד ברשות, זה נראה לי קריטי, כי את אומרת, מלמדים דור אחרי דור. אז מה... אונרה הרי יש לה מלא בתי ספר, כי היא אחראית על הפליטים. היא לא אחראית על כל הפלסטינים, אבל על אותם 4 מיליון שהיא טוענת פליטים, אז נניח היא ניפחה את המספרים, אבל יש כמות יפה של ילדים שמתחנכים בבתי ספר של אונרה, שבסוף יש לו את השם UN, ויש שם אנשים אירופאים שמנהלים את הסיפור.
לא.
לא מנהלים, אבל הם במעט בדרגי הזה שמבקשים את הכסף. אבל, אז הם צריכים לייצג את הדבר הזה, נקרא לזה ככה. מה הם מלמדים בבתי ספר של אונרה?
אז בכל דבר, בכל הבית שהוא מההתחלה, משנות ה-60, הם מלמדים שלפלסטינים יש זכות שיבה, שאין להם בתוך מדינת ישראל. הם מלמדים אותם שהם פליטים, הם מלמדים אותם שהיה גן עדן אבוד בשם פלסטין, שגנבו מהם. ובעצם, והם גדלים כל הזמן על סיפורי גן העדן האבוד.
ואני זוכר דרך אגב שהיו כל מיני סיפורים שהיה ממש בספרי לימוד שלהם, ממש דברים כמעט, מה זה כמעט? דברים אנטישמיים בוטים.
ברור, לא... כי מי שגנב מהם את גן העדן האבוד, זה יהודים, רעים, לבנים, קולוניאליסטים, כן. גנבים.
זה ממש מלמדים את זה.
זה מה שמלמדים, אנחנו גם מספרים בספר, זה השירים ששרים בבוקר, כשעושים בעיות בחשבון, אז תמיד השאלות הן תמיד, במקום לקנות שלושה ביסלי, אז כך וכך פליטים היו, וכך וכך כפרים היו, וכלומר, זה הלימוד. הסיבה שאני תמיד נמנעתי מלדבר על ספרי הלימוד, כשדיברתי על אונרא, כן. זה שקודם כל עוסקים בזה כבר משנות ה-60. הסנאטור טד קנדי בא, הזדעזע כבר בשנות ה-60, כלום לא השתנה. למה אני לא שמה דגש על ספרי הלימוד? הם טובים בתור סימפטום, כדי להעלות את הבעיה על סדר היום. אבל תמיד אמרתי, בוא נגיד שמחר נותנים להם את מקראות ישראל לכיתה א', הם מקבלים באמת את הספר הכי פרו-ישראלי בעולם. המורים של אונרא, שזה מורים פלסטינים שמאמינים בשחרור פלסטין מן הנהר ועד הים, כן. ייכנסו לכיתה ויגידו, ילדים, אתם רואים את הספרים החדשים הנוצצים שקיבלנו? שימו אותם בצד. כן. ובואו אספר לכם על פלסטין שגנבו מכם.
Personalist policy, זאת אומרת, האנשים שמתווכים את החומר לילדים האלה, הם מלכתחילה אנשים שזה העמדות שלהם.
ברור.
ולכן הם, זה בכלל לא משנה מה הספר לימוד. אז אולי, אולי אני דייק, לא התכוונתי בהכרח לספר לימוד, אלא מה בפועל מלמדים. ומה שבפועל מלמדים זה העברת הפליטות, שנאת ישראל, שנאת יהודים, קולוניאל, תיאוריות מרקסיסטיות מטובלות כנראה עם איזשהו אסלאמיזם קל כזה, אולי לא קל כבר, אני לא יודע.
אלה הדברים שמשתנים, אבל צריך לזכור, זה לא רק מה שלומדים בבתי הספר, זה כל הארגון, כמו שדיברת. ילד פלסטיני בא לבית ספר, הוא רואה את הסמל UN, הוא נכנס, הוא לומד שגנבו ממנו את פלסטין, והוא מאמין שהעולם איתו. הוא מקבל תעודת פליט, וזה אומר, צריך להבין את, אי אפשר להבין את השבעה באוקטובר בלי זה. שלושת רבעי מתושבי עזה פליטים. רשומים, הם לא פליטים, לא, רשומים הם נולדו כפליטים. בעזה, אבל רשומים כפליטים על ידי אונרא. כן. זה אומר שמיום לידתם הם מקבלים מסר, בניגוד לכל הפליטים האחרים בעולם, שקיבלו מסר של תתקדמו עם חייכם, זה קשה אבל קדימה. הפלסטינים מקבלים מסר שכולו צופה פני אחורה.
נכון.
אומר להם, אל תבנו כלום בעזה. עזה היא בכלל לא הבית שלכם.
אתם תחזרו.
אתם תשובו, בדיוק. אתם תחזרו, יום אחד תשחררו את פלסטין. וילדים שגדלים ככה, ברור שברגע הראשון, שאתה נותן להם הזדמנות לנשק, ולהצטרף לארגון שמבטיח לשחרר את פלסטין, הם יעשו את זה בגאווה ובשמחה.
כן.
ולכן גם מבצעי טבח הספורטאים במינכן הם ילדי מחנות הפליטים, ששוב, לא מחנות ולא פליטים, והם בוגרי בתי הספר של אונרא. אז עכשיו זה חמאס, ופעם זה פתח, ופעם זה פדאין, אבל הסיפור הוא תמיד אותו סיפור.
כן, ואני רק רוצה להוסיף שזה לא רק, אני חושב, האידיאולוגיה ומה שמלמדים, זה ממש היו מקרים לא מעטים, ובמלחמה הזאת ראינו שחמאס, והג'יהאד והארגוני טרור קיקיונים נוספים שנלחמים ברגע זה מול חיילינו, משתמשים במתקנים של אונרא, לאורך השנים דרך אגב, זה לא פעם ראשונה, משתמשים במתקנים שלהם כדי להחסן ציוד צבאי, כדי להילחם מתוך הבתי ספר של אונרא, כדי להתחבא מזה שמחפשים אותם, כי ההנחה היא שהצבא לא ייכנס, ובאמת הרבה שנים לא חששנו כנראה להיכנס, לא כמו, כנראה שפחות הפעם, אבל בגדול לאורך השנים, זה לא איזה, אתה יודע, את רק מלמדים ומעבירים את הפליטות האלה, זה ממש כאילו לפעמים, גם עוד דבר שמעניין, אתמול, אנחנו משדר את הפרק, אני מניח שבוע הבא, אנחנו מקליטים את זה ביום חמישי, אתמול פורסם שהיה קבוצת טלגרם של 3,000 עובדי אונרא בעזה, או מורים, עובדי אונרא כן. בכלל או בעזה, אני לא יודע, כן. אבל עובדי אונרא של המחנות במרכאות הפליטים הפלסטינים, שפשוט אחרי השביעי באוקטובר, זה ארגון שכאילו רשמית שייך לאון, פשוט צהלו מזה ששחטו פה יהודים, כאילו כל אחד אומר, השבח לאללה ואת כל הכבוד לשהידים, כאילו דברים, אתה אומר, זה אנשים שמלמדים את הדור הבא, זה אנשים שמקדמים את האינטרס של הפלסטינים, זה כאילו משהו שאני לא יודע לתפוס את זה אפילו.
לי זה מאוד ברור. אם כל חייך, דור אחרי דור, אומרים לך ששם מעבר לגדר, יש גן עדן אבוד שגנבו ממך, ויבוא יום ותשוב לשם, ושכל מה שקורה עכשיו זה לא רלוונטי, כי יבוא יום ותשוב לגן העדן האבוד, אז השבעה באוקטובר הוא היום המאושר בחייך. ברור. אין מה להיות מופתעים, כלומר מבחינתם, זה מה שהם רצו, לשם זה הם חינכו, לשם זה הם גדלו, וצריך להבין שזה הכל אותו דבר. דיברת גם על המתקני אום.
נכון.
במשך השנים, כשהייתי באה ומדברת על זה, בתוך ישראל, גורמים בחול, היו אומרים לי, אז מה עדיף שהחמאס ילמד אותם? והייתי אומרת להם, כן. ותמיד זה היה נתפס נורא מוזר. כי אמרתי, תראו, ככה לפחות הדברים יהיו ברורים. נכון. כי מה קורה עכשיו? עכשיו אנשים מתחילים להבין למה עדיף היה שהחמאס. כי, קודם כל, אם החמאס היה צריך לדאוג למשכורות מורים, וזה אולי היה בונה פחות שבע מנהרות. גם היה חשוב. אבל, מה שקורה זה שמתפרסם ישראל הרגה 85 עובדי אום.
נכון.
וכולם מדמיינים, נורווגים ושוודים חביבים, שבאו לעזור במצב הקשה. כן. לא, זה עזתים שנולדו וגדלו בעזה, ומקדישים את חייהם לרעיון של שחרור פלסטין, ולזה של היהודים לא תהיה מדינה. וכתוב שהפצצנו או פגענו במתקני אום. וזה לא מתקני אום, נכון. זה פשוט בתי ספר פלסטינים.
בדיוק.
אז כבר עדיף היה שזה יהיה בתי ספר פלסטינים, ושבכלל לא היה שום דבר עם השלט UN בשום מקום בעזה, ואז אף מדינה אירופאית לא הייתה נותנת לזה כסף, וחמאס אולי היה צריך לדאוג קצת יותר לאנשים.
אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך משהו, דיברנו על המדיניות הישראלית של אורך השנים, בעצם פעילים, אנשים שמבינים את העניינים כמוך, למשל, באים לעמיתיהם באירופה, אני לא, כחברת כנסת, אני מניח, גם עסקת בנושא הזה בין השאר, אז גם כנציגה רשמית של כנסת ישראל, של הפרלמנט הישראלי, את באה ומדברת עם עמיתייך, אומרים לך, רגע, מה את רוצה? כאילו, הממשלות שלכם, כאילו זה, אז אני רוצה לשאול, יש לנו ממשלה שזה בערך אותה הנהגה כבר, הראש פלוס המפלגה כבר, אני לא יודע להגיד, מ-2009 כזה עד עכשיו עם הפסקה של שנה.
כן.
אז אני עושה את החשבון, משהו כמו, לא יודע, 14-15 שנה ברצף.
כן.
אז אני מניח שהוא היה מלא מבצעים בעזה. אני מעופרת יצוקה ועד עכשיו איזה 16 מבצעים, אני מגזים, אבל היו הרבה. וכל פעם הדברים האלה עולים, ואני מניח גם בדיווחים מודיעיניים הדברים האלה עולים, זה לא עכשיו איזה משהו חדש. הראש הממשלה הנוכחי עשה משהו עם המידע הזה לאורך השנים, הם פעלו למורך המידע הזה, כאילו זה משהו שהוא אמור להיות, זה כמו שאמרת, זה מגדל את הדבר הזה, את המפלצת הזאת, של מדברים הרבה על קונספציות. זה נראה לי שיא הקונספציה. לחשוב שאפשר פשוט להכיל את המפלצת הזאת, ויהיה בסדר.
הקונספציה הכי גדולה, ובעיניי היא גם של הממשלה הזאת, גם מאוד של ראש הממשלה הזאת, אבל גם לפניו,
כן.
זה של לקנות שקט.
בדיוק.
ולקנות שקט, וזה הייתי במפגשים אומרת לראשי מערכת הביטחון, מפגשים בצהל, מפגשים במשרד החוץ. הייתי אומרת להם, אתם לא קונים שקט. אתם רק מבטיחים שהעתיד יהיה יותר מדמם, יותר קשה. זה לא קונה לנו שום דבר. ולפעמים ברגעים הכי ציניים שלי, הייתי אומרת שממשלות ישראל ומערכת הביטחון בעצם עשו עם עסקה עם אונרה, להבטיח שלשני הצדדים תהיה עבודה עד קץ הדורות.
כן.
גם עכשיו שאנחנו מכניסים דלק לרצועה,
נכון.
זה בעיניי אין מטאפורה יותר טובה להתנהלות של ישראל כבר שנים, שמצד אחד אנחנו מדממים את טובי אנשינו, וביד שנייה אנחנו תרתי משמע מתדלקים את אלה שמדממים אותנו.
כן.
וזה בדיוק מה שאנחנו עושים עם אונרה כבר עשרות שנים. אנחנו מתדלקים את הרוצחים שלנו. וכל פעם שהייתי מעלה את זה, תמיד היה פחד, כולם הבינו שלגעת באונרה ובנושא השיבה והפליטות, זה לגעת בלב ליבו של האתוס הפלסטיני. והייתי בישיבות במשרד החוץ, משרד הביטחון, שהשימו אותי שאני אחראית על האינטיפאדה השלישית. כלומר, הם כן הבינו שאם נוגעים בזה, נוגעים בלב הסכסוך.
כן.
ולכן הייתה תפיסה, בואי נקנה שקט. לא, מה שקרה, לא נעיר דובים, אבל הדובים שם.
נכון.
והתפיסה שלי בדיוק הפוכה. להעיר את הדובים, ומה שנקרא, ללכת מכות עם הדובים, ובסוף להרוג את הדובים. כי אי אפשר להמשיך לקנות שקט. זהו לב הסכסוך. אנחנו מדממים בגלל שבצד השני גדל דור שמאמין שהוא צריך לשחרר את פלסטין מן הנהר ועד הים, וכן, צריך להרוג את ה-20, 30 אלף, 40 אלף אנשי חמאס שביצעו את הטבח, נכון. אבל בסוף צריך להרוג את כל האידיאולוגיה והאתוס והרעיון
שהביאה אותם.
שמוליד אותם, כן. בדיוק.
אז רגע, אוקיי. עכשיו במבט פני קדימה, אנחנו, את יודעת, ארצות הברית, אני ראיתי עכשיו שר החוץ של מזכיר המדינה, שהוא כמו שר החוץ שלנו, היה פה והוא אומר, הוא מתנגד שישראל בעצם תעודד הגירה. אתמול לקראת הדיון שיש עכשיו בבית הדין בהאג, אז נתניהו מוציא באנגלית, אנחנו לא נעקור אף אחד. יש הרבה גם דיון על זה ש...
באנגלית מהחשבון שיש כן, לו כן, פחות
כן,
עוקבים.
כן, כן, שהחבר'ה פה בארץ לא יראו. כנראה הוא חושב שבן גביר וסמוטריץ' לא קוראים
אנגלית. לא מבינים אנגלית
כן.
כל כך טוב.
אז, ובנוסף, אני לוקח את הצד השני שאומר, ראינו בהתחלה שהתחילו הגירה מהעיר עזה כן. לדרום, אמרו זה ענק בחדשה. זאת אומרת, יש כאן איזשהו גם שימוש באתוס של... שלהם, שדיברנו עליו כל ה-40 דקות האחרונות. אז קודם כל, איך את תופסת את האירוע הזה מבחינת המשך האתוס הפלסטיני של הפליטות, של השימוש בפליטות, כי כל המלחמה הזאת משתמשים בזה. זאת אומרת, זה ממש מיקרו-קוסמוס של השיחה שלנו, מה שאנחנו רואים עכשיו. מה עושים הלאה בהקשר הזה, בנוסף? זאת אומרת, איך אנחנו... תיגמר מתישהו המלחמה, אמרים עכשיו בעצימות נמוכה יותר, ומתישהו זה ייגמר, צהל יצטרך להחליט, לצאת כנראה לאיזה אזור ביטחון, אומרים, אנחנו פחות אנשי צבא, אני מניח, אני לפחות, מה בפועל אפשר לעשות מבחינת, לא יודע, עיצוב המצב, הדבר הזה?
כן. מבחינתי, מאבק חסר פשרות באידיאולוגיה הפלסטינית. כי גם כל דיבורי הגירה, אז אני אומרת, מחר, לא יודעת, מחר הם בירדן ומצרים, אז לוקחים את שני הגבולות הכי שקטים שלנו, ועכשיו נכון. נצטרך זה. האנשים אומרים למקום אחר, אומרת, אבל אם הם מאגרים עם האידיאולוגיה הזאת, אז זה לייצא את הסכסוך. ולכן מבחינתי צריך להיות מאבק חסר פשרות באידיאולוגיה עצמה, ובכל מה שמתדלק אותה. ואם השבעה באוקטובר לימד אותנו משהו, זה שצריך לשים סוף לכל הרעיון שיש טעם לקנות שקט. צריך, מה שנקרא, ללכת, באנגלית אומרים to go for the jugular, נכון. ללכת לעורק הראשי.
כן.
זה העורק הראשי. כל הפליטות, זה העורק הראשי שהוא כולו נובע מחוסר הנכונות להכיר בזכות השווה של העם היהודי להגדרה עצמית במולדתו. צריך להתחיל לבנות קואליציות במערב, עם מדינות ערביות, שאני חושבת שמדינות המפרץ עצמן הבינו, שהן מה שנקרא חייבות להיכנס לאירוע. כי אם הנושא הפלסטיני ימשיך להיות נושא תיאולוגי, זה יערער אותם. והם צריכים להתחיל ביחד לבנות אידיאולוגיה חדשה לעם הפלסטיני, לא פחות ממה שעשו ליפנים אחרי מלחמת העולם השנייה, או לנאצים אחרי מלחמת העולם השנייה, והפכו אותם לעם אחר. הבעיה הרי היא לא עם הפלסטינים כהומו סייפיאנס.
כן.
הבעיה עם מה שנקרא העדיפויות שלהם.
האתוס המכונן שלהם.
האתוס המכונן. עם זה שאת כל היכולות שלהם, ואני אומרת, השבעה באוקטובר הראה לנו באמת, אלה לא אנשים חסרי יכולות, הם בטח לא קורבנות. אלה אנשים, זה דרש תכנון, זה דרש השקעה מטורפת בתשתיות, ניהול פיננסי, אסטרטגיה, חשיבה, משמעת. אלה לא קורבנות, אלה לא אנשים חסרי יכולות, פשוט יש להם סדרי עדיפויות דפוקים. 100 שנים יותר חשוב להם שליהודים לא תהיה מדינה. צריך שהם יבינו שהאידיאולוגיה הזאת מתה. שאין לה לגיטימיות, ושהם יכולים להתקיים פה רק כאנשים עם אידיאולוגיה אחרת.
איך עושים את זה בפועל? אחד הדברים שראיתי שאמרים דנאציפיקציה של איזשהו, כמו שעשו בגרמניה, להכניס ממש מערכת חינוך חדשה, כמעט בכפייה עד דור אחד נניח, שדברים קצת רואים שיש שינוי, אבל איך עושים את זה כשאתה... הרי מה שקרה בגרמניה, לפחות את תחושתי, זה שהם ממש הפסידו. כן. זאת אומרת, הגרמניה הממוצע ידע שהאידיאולוגיה הנאצית, אלא אם כן הוא היה עזוי, יש עדיין כן. ניאו-נאצים.
כן,
אבל רוב האנשים הם לא שם. ראו, זהו, נגמר. כן. אצל הערבים, אצל הפלסטינים, התחושה שהם מקבלים גם מהתקשורת הערבית באזור, מרשתות חברתיות, תמיד יש את התקווה הזאת.
נכון.
וכל עוד יש את התקווה הזאת, התחושה שלי, שגם אם אתה תכניס 100 בתי ספר חדשים, ותוכניות לימוד כמו שאתה אמרת, אז אתה עדיין תקבל מצב שבו כשעושים סקרים ברשות ובעזה, אני רואה עכשיו, הרוב המוחלט תומך בשביל באוקטובר, תומך בזה שישראל לא תתקיים, פחות או יותר, תומך שישראל לא תתקיים, חושב שהיהודים, יש לו ממש עמדות פרימיטיביות על יהודים וכו'. אז אני אומר כאילו, איך אנחנו, אני יודע שאולי אין לנו את כל התשובות, אבל התחושה היא שזה כמעט חסר סיכוי באיזשהו מקום בהקשר הזה.
אז נתחיל מהסוף. כל הברירות שלנו ברגעים אלה גרועות.
כן.
כל אחד בא עם רעי, כל הברירות גרועות.
כן.
אין איזה פתרון קסם. ואנחנו פועלים בסביבה באמת שיש בה הרבה מגבלות. מה הדברים שכן אפשר לעשות? אכן, אנחנו צריכים קואליציה. אנחנו צריכים קואליציה, אבל כדי לבנות את הקואליציה הזאת עם מדינות ערב, שמבינות שהנושא הפלסטיני הוא סכנה להם, עם גורמים ערבים, זה לא יקרה אם מדינת ישראל לא תדבר בצורה ברורה על מהי האידיאולוגיה הפלסטינית. ומה צריך להיות השינוי.
מישהו מדבר על זה בכלל? בהנהגה?
בוא ננסח את זה ככה. אף גורם עם קרדיביליות לא מדבר על זה. למה אני מתכוונת? במובן הזה אני מפייניקית מהדור הישן. אני חושבת שההצלחה של ישראל הייתה כשידענו להיות מאוד ימין ומאוד שמאל. מה זאת אומרת? ידענו מי האויבים שלנו. לא היה לנו ספק. תשמע את הנאומים של גולדה ושל בן גוריון. הם יודעים מי האויבים. זה לא איזה פיסניקים. קוראים להם שמאל, אבל תקרת הנאומים זה לא. אבל החל ממגילת העצמאות, ידעו תמיד להגיד, מושיטים יד לשלום. כן. צריך להגיד את שני הדברים בו זמנית. יש לנו אנשים שאומרים, הפלסטינים נאצים, בסדר. יש כאלה שאומרים, צריך לחיות איתם בשלום ושתי מדינות. אבל כמעט אין מי שאומר את שני הדברים. שאומר, אלה אנשים שכרגע, וכבר 100 שנים, האידיאולוגיה שלהם היא אך ורק שלא תהיה ליהודים מדינה, והם תמיד מקבלים תמיכה מכל מי שרוצה להיאבק ביהודים. את זה חייבים לשנות. אבל אם זה ישתנה, אם הם מדינות. יהיו עם אחר, אז שתי מדינות, ונחיה איתם בשלום. כלומר, צריך להציג את שני ההיבטים. אני חושבת שזה גם מה שיאפשר לנו לבנות קואליציה. לבוא למדינות המפרץ ולהגיד להם כן.
אני מחדד את הדברים שלך שאולי את לא רוצה להגיד בפירוש. תמיד, למשל, שסמוטריץ' או בן גביר יגידו דבר כזה, זה פחות יעבוד.
פחות זה בעדינות.
כן, כן, זה לא יעבוד בקרב האירופאי, או אפילו הערבי שגר במפרץ הממוצע. זאת אומרת, אם השליח הוא בעצם הרבה פעמים המסר.
בהחלט.
זאת אומרת, וזה עוד שאלה שמעניינת אותי בהקשר הזה, זה שאחת הטענות שעשינו, למשל, את ההתנתקות, או כל מיני הצעות, אחרי זה היה את ההתכנסות שהציעו, בדיוק היה את זה. זאת אומרת, הטענה הייתה, הם לפחות חלק מהמציגים שזה, הם רעים, הם שם, בוא נשאיר אותם אחורה הגדר, כמו שעשינו בעזה, היה גדר, והם לא יעשו כלום. ואני חושב שזה באיזשהו מקום ראינו עכשיו, ובגדול זה מה שאת גם אומרת, שזה לא יכול לעבוד רק ככה. זאת אומרת, כי הם בסוף, הם פה.
אז תראה, כמו שאמרתי, כל החלופות גרועות. אז יש את אלה שאומרים, תראו, אין לנו סיכוי להשיג קואליציה ולעשות מה שעשו ביפן וגרמניה, אז בואו נבנה חומות עוד יותר גבוהות. הפעם כן נקשיב לתצפיתניות, נדאג שהצבא יהיה יותר עירני, יהיו יותר גדודים בהיקון, ואף אחד לא יוצא לחופשה. זו גם חלופה. כמו שאמרתי, כל החלופות הן גרועות, אבל בוא לפחות לא נעצום עיניים בדיוק. ביחס למי הם האויבים, מה הם רוצים, וגם אם אנחנו הולכים לחלופה של נלך מאחורי חומה עוד יותר גבוהה, גם אז חייב להיות לנו אינטרס לייבש את כל הדלק שמתדלק את הדבר הזה. כלומר, לכן גם לפני השבעה באוקטובר, אמרתי את זה כל הזמן, בשלב זה יש לי כבר ספרים, מאמרים, הרצאות, משהר, שבו אני אומרת, הרי כל פעם אחרי כל סבב בעזה מדברים על שיקום עזה. אז כל פעם אמרתי, אל תכניסו דולר לעזה, כל עוד העזתים מאמינים שעזה היא מקום זמני שהם חיים בו, עד שהם ישחררו את פלסטין.
נכון.
כי אמרתי, בגלל שזו התודעה שלהם, מובטח לכם, guaranteed, שכשנכנס שק מלט לעזה, הוא לא ישמש לבניית בית קבע, הוא ישמש לבניית מנהרה, כדי לשחרר את מה שהם מאמינים שגנבו מהם. כן. אז גם אם נחליט שזהו, אנחנו נסוגים ושמים חומה גבוהה, עדיין אנחנו צריכים לצאת למלחמת חורמה באידיאולוגיה כן. הפלסטינית, נכון. בלי קשר.
אז אני רוצה לסיום רק לשאול לגבי ה... אנחנו, כמו שאמרנו, המלחמה תסתיים, ולא משנה מי יהיה הגורם, אני רואה שארצות הברית רוצה שזה יהיה הרשות בצורה כזאת או אחרת, אני מניח שזה מה שיהיה בסוף, כי היא בסוף תקווה, גם העולם הערבי די שם, ואף אחד לא באמת רוצה לקחת ולהיכנס לעזה. כמו שאמרנו עד עכשיו, המדינות הערב די טייפו מהאנשים האלה, ולא רוצות יותר מדי, זה, אולי לתרום כסף, דברים כאלה, אבל לא ממש להיכנס boots on the ground. אז לפחות זו התחושה שלי, אני לא יודע אם את מסכימה, אבל אני אגיד לך שזה לא באמת משנה. בסוף האנשים האלה עוד שם. והשאלה שכשאנחנו, הדרישה שלנו צריכה להיות, אני חושב, תגידי לי אם את מסכימה, שלפחות בשיקום של עזה, לי כשתהיה, אנחנו דורשים, צריכים לדרוש, שהארגון הזה, שמנציח את כל מה שאמרנו כאן, על כל ההיבטים השליליים שלו, יעבור או שיתבטל לחלוטין, שזה האופציה נראה לי המועדפת, האנשים האלה יקבלו תשבות קבע בעזה, יחתכו להם, כמו שאני השתחררתי מהצבא, חתכתי את החוגר, יחתכו להם את הכרטיס פליט, ויבינו ששם העתיד שלהם, הם רוצים להגר למדינות אחרות, שיבקשו אישור כמו כמוני בוויזה לארצות הברית, לא, אני תושב, אשתי, ויזה או גרין קארד לארצות הברית, אירופה לא יודע איך זה עובד, וזה צריכה להיות, או שהארגון הזה במקרה ש... זה ממש קשה דיפלומטי, לפחות ישנה את צורתו הנוכחית בצורה דרסטית. אם לא עושים את האופציות האלה, אנחנו צפויים לעוד דור ועוד דור ועוד דור, ומאות שנים קדימה אפילו, כי אין סיבה שזה יעצור לזה, ואנחנו פשוט נהיה פה בסבבים מתמשכים, גם אם נחסל את החמאס.
לחלוטין, וזה צריך לדעתי להיות התנאי, כלומר, זה צריך להיות בעצם הפוך, אנחנו צריכים להגיד, כדי שיהיה סיכוי למשהו להצליח, תנאי מקדים זה שהעזתים מבינים שהם לא, מה שנקרא, הם לא הולכים לשחרר את פלסטין.
נכון.
וזה כמו שאמרת, גוזרים תעודת פליט, אונרה מוחקת אותם מהרשומות, כלומר, הכרזה כוללת. שבעצם אין פליטים בעזה.
באותו רגע אין גם את אונרה, כי אין הסיבה להתקיים. ולכן
אין
אונרה,
כלומר, אין פליטים בעזה, אין פליטים בגדה. כלומר, צריך שזה יהיה התנאי, צריך שיהיה התנאי. אם הרשות, בסוף הולכים הרשות, לדעתי התנאי צריך להיות, שהרשות מכירה בזה שגם בגדה אין פליטים.
כן.
אין פליטים, ושתושבי ירדן הם לא פליטים. כלומר, להתחיל להכין כבר את הקרקע עכשיו, כי רק זה בכלל נותן סיכוי להצלחה. כי מדברים על זה שאולי מדינות המפרץ יעזרו. כן. אז צריך לבוא להגיד להם, תראו, אם אתם רוצים שמה שאתם תורמים לא יארס עוד 5 שנים במלחמה הבאה, כי זה אחד החששות שלהם, אז לכם יש אינטרס שעכשיו העזתים, כמו הגרמנים והאוקראינים והפולנים וההינדים והמוסלמים, יקבלו סוף סוף את המסר שהם לא קיבלו לפני 75 שנים, שזה טרגי וזה עצוב, אבל גמרנו, איפה נכון. שאתם...
ועכשיו יש הזדמנות לעשות את בדיוק. זה, כי עכשיו יש, עכשיו באמת התשתיות נרסו בטירוף
נכון,
שם.
נכון, אין אונרה לכל עניין מחדש, אפקטיבי, בדיוק.
ועכשיו, כשאתה בונה משהו מחדש, אתה יכול לעצב אותו קצת. זאת אומרת, יש כאן באמת טרגדיה והזדמנות מסוימת לפחות לעצב את העתיד, לפחות ברצועת עזה מחדש. ואנחנו, כאילו, אני לא שומע באמת מישהו מדבר על זה בצורה, מבחינת הקברניטים שלנו, מה שנקרא. אני שומע שאומר, יש איזשהו שימוש פוליטי של נתניהו, כן רשות, לא רשות. אני אגיד לך מה, זה בעיניי לא באמת משנה. זאת אומרת, אם בסוף נניח תיכנס הרשות, ביחד עם התנאים שאת אמרת עכשיו, זה לא, זה בסוף יהיה דווקא חיובי. אם היא תיכנס עם אותם תנאים כמו שהיה עד עכשיו, אז זה יהיה שלילי. זאת אומרת, הכל עניין של איך אתה מעצב את אותו שלטון, ולא בהכרח מי השלטון.
בדיוק.
וזה נראה לי מאוד משהו שלא מדברים עליו, כי זה מאוד, ובמקום זה מדברים בסיסמאות מאוד שטחיות, שנועדו לבייס ולקהל הביתי, ובמקום, לפחות לתחושתי, לשנות את המצב בצורה יסודית. וזה מתסכל מאוד, אני מניח שאת מסכימה איתי בהקשר הזה.
לחלוטין. כמוך אני אומרת כל הזמן, תפסיקו לשאול מי, תשאלו מה.
מה, בדיוק.
וגם אני רואה עד עכשיו ממש בכל סדרות השלטון וקבלת ההחלטות, בכל הרמות, ממש פחדנות.
כן.
כלומר, מפחדים להגיד דברים ברורים, ולמרבה הצער, אנשים שאומרים דברים ברורים נמצאים בקצה, והם לא רלוונטיים לשום החלטה משמעותית.
כן, ויותר מזה גם, ואני מחזק, ובזה נסיים, כי זה, כי זה נראה לי, זה נראה לי מסר חשוב בהקשר הזה שאני אומר אותו הרבה. השאלה גם הרבה פעמים מי האנשים שאומרים את הדברים, כי כמו שאמרנו, אני ריאנתי פה אנשים מהקצה אל הקצה, והרבה אנשים גם מהאמצע. אנשים באמצע הרבה פעמים מפחדים, במיינסטרים מפחדים להגיד את הדברים הברורים, ודווקא כשהם יגידו את הדברים ברורים, יהיה לזה השפעה פי מיליון על אנשים שהם גם ככה נתפסים כבקצה, ואף אחד לא באמת מקשיב להם. ואני 100% בטוח שאנשים, אני לא רוצה להגיד שמות, אבל במיינסטרים הישראלי, בקבלת ההחלטות, יודעים את מה שאמרנו כאן. ופשוט לא רוצים להצבן. לא רוצים להריב עם העולם, לא רוצים לא יודע מה, ובמקום זה אנחנו מקבלים בטלוויזיה, ואני לוקח את הטלוויזיה כדוגמה, בתקשורת, בעיתונות, ולא משנה מה, אמירות מאנשים שהם לא באמת חשובים, ושאם הם חשובים, הם חשובים בזה שהם מזיקים.
בדיוק.
ואמירות הן לרוב מנוסחות בצורה מאוד 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 כאילו בעייתית, ואז כן, מטומטמת, ואז אתה מקבל כאילו, הנה, אני לא רוצה להגיד שמות, את יודעת מה אני אגיד, ניסים וטורי אומר, צריך לחסל את כל עזה, כאילו, ואתה אומר כאילו, במה זה עזר? זה לא עזר. במקום שאותם אנשים שבמיינסטרים יביאו דעתם ויתנו את העמדה המורכבת שאמרנו כאן, כאילו, מצד אחד, כן, אף אחד פה לא הולך לרצוח את כל עזה ואף אחד לא זה. מצד שני, צריך שינוי יסודי עמוק כדי שנוכל לחיות איתם.
בדיוק.
אז זה נראה לי א' ב' של ניהול הדבר הזה. אז עינת וילף, תודה רבה שהייתי, סליחה על הסוף שנתתי פה את הנאום, אבל נראה לי שאת מסכימה איתי.
כן.
אז תודה רבה שהיית איתנו, ותודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים. לדעתי זה סופר חשוב, הנושא הזה, ואני חושב שגם ככה על קצה המזלג, אני ממליץ לקרוא את הספר של עינת, שהיא כתבה ביחד עם מי כתבת את הספר?
עדי שוורץ.
עם עדי שוורץ, וזה גם ככה הרבה יותר מעמיק משעה של שיחה, אבל בגדול נתנו כאן את הדברים העיקריים, אני חושב, כשאתם שומעים בטלוויזיה של בניין של 6 קומות ומחנה פליטים הופצץ, תדעו שזה
לא מחנה ולא פליטים.
בדיוק, זה חרטה ברטה במילים ככה זה, כי זה באמת, אני לא חושב, כמו שאמרנו, זה כל כך מגוחך לטעון שאנשים שארבע דורות, יש ארבע, חמש דורות לפעמים של פליטות, פשוט מתמשכת, ובחלקם אתה רואה שם אפילו בניינים מפוארים, וזה פשוט, כמו שאמרת, גם יש מיליונרים שמבחינת אונרה הם עדיין, מיליארדרים שמבחינת אונרה עדיין פליטים. אז חשוב לדעת את הדברים האלה, וחשוב גם בשביל הסברה וגם בשביל העתיד של מקבלי החלטות כאן, שנדע מה לדרוש מהממשלה כשהיא תצטרך להחליט על העתיד ליום שאחרי, מדברים הרבה. אז תודה רבה לכם, אתם יכולים למצוא אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, בעוד 50 פלטפורמות, אמרו לי, מתישהו נפתח ערוץ יוטיוב, כשיהיה לי פה את היוזמה והטכנולוגיה, אבל בינתיים זה כיף להאזין, וזהו, נשתמע בפרק הבא.
רוח מערבית, הפודקאסט על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות המערב. עורך ומגיש אריאל ויטמן.